טוב, שלום עליכם, פרשת שלח לך. והעניין המרכזי בחציה הראשון של הפרשה הוא כמובן חטא המרגלים. על החטא, על התוצאות, על השליחות של משה, על חטא המעפילים שנלווה לו, אבל הוא גם בפני עצמו, שבא בעקבותיו. ואני מבקש להיכנס לסוגיה הזאת דווקא ממקום שאני עצמי לפחות עוד לא נכנסתי אליו אף פעם. לכאורה המקום הפשוט ביותר, שמשום מה אני מהרהר בתשובה בכמה סוגיות בלימוד בזמן האחרון. דיברנו כמה פעמים על זה שלפעמים אנחנו, אני מדבר על עצמי בגוף ראשון, עוקפים את רשי. אז ככה יותר חכמים. אני רוצה קצת לחזור לרשי. רשי פותח את הפרשה, את פרשת שלח, בדיבור הראשון. בדיבור הראשון, שלח לך אנשים. פותח רשי את הפרשה ב... דברים שנראים דברי אגדה, אבל כלל זה יהיה נקוט בידינו. רשי לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא. ואם הוא פותח במסר שנראה לנו לא חיוני או נראה לנו מיותר, יש לנו בעיה בהבנה כולה. ודאי אם הוא פותח את זה ככותרת. וכך הוא פותח את הפרשה: שלח לך אנשים. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. קודם כל היחס אל המרגלים בתואר רשעים הללו, ככה על תחילת הפרשה, הוא חשוב מאוד, קשה מאוד. כבר ב-12 אנשים, כולם ראשי בני ישראל המה, ו10 מהם, שיהפכו לעידה הרעה הזאת בהמשך, הם רשעים הללו שלא לקחו מוסר. סמיכות הפרשיות מוכרת לכולנו, נזכיר, החלק האחרון של פרשת בהעלותך הוא החלק שבו מרים מדברת במשה. היא מדברת במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח. לא נקדיש לזה אפילו לא רגע. זה בפרשת בהעלותך. ודאי על פי רשי, שאיתו אנחנו עכשיו מתחילים, במילים שלנו היא לא אמרה דברים כל כך אמורים. בלשון הקדמה, לא בלשון המתה. דברים אפילו טובים. זאת אומרת, היא דיברה על אישה הקושית אשר לקח, זאת אומרת, אשתו עצמה שהוא פירש ממנה. ופרישתו ממנה הייתה איזה מין שיחה שהיא דיברה עליה. בסדר, האחות הגדולה. ובהמשך לדברים שלה, אגב, היא אמרה את זה בשקט גמור, בשיחה בינה לבין ציפורה, היא אמרה את זה לארון, היא לא דיברה על זה בעם ישראל. לא, שקט מוחלט, הדבר לכאורה הכי... בעקבות זה, הקדוש ברוך הוא מוציא את, את אהרון ואת מרים ואת משה פתאום החוצה, אומר להם את כל מה שיש להסביר בהבדל שבין משה רבינו לשאר הנביאים. בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ומראה ולא בחידות. מדוע לא יריתם לדבר באבי במשה? העונש קשה מאוד, מרים מצורעת כשלג. אהרון מתחנן לתפילה, משה רבינו מתפלל, אל נא רפנה לה, מתפעל, צועק. ויצעק משה אל השם לאמור, אל נערפה נעלה. העם מתעכב כולו 7 ימים על ככה כמה גרם לשון הרע. ותסתגר 7 ימים מחוץ למחנה, ואחר נשאו העם, כך הסתיימה הפרשה, מחצירות ויחנו במדבר פרן. עכשיו הם במדבר פרן, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אז הוא שולח אותם ממדבר פרן. אין חובה להסביר פה עכשיו סמיכות פרשיות. זה לא משהו מחויב כאן. יש פעמים שרשי נכנס לסמיכות פרשיות. אבל כשרשי נכנס לסמיכות פרשיות, משהו קשה לו. העם עצר בחצרות, מגיעים למדבר פרן, ממדבר פרן שולח משה רבינו מרגלים, רשי מתמקד בזה שחטאם היה הוצאת דיבה. על מה? בשון חזל, כשקשה להם ממה שאמרנו עכשיו, רשי מסתמך על חזל, וחזל, כשקשה להם הם אומרים, ואנשים הללו הוציאו דיבה על עצים ועל אבנים. מה הם אמרו בהוצאת הדיבה? אגב, הם אמרו משהו לא נכון? הם אמרו רק דברים נכונים. הדברים הקשים ביותר שהם אמרו זה ארץ אוכלת יושביה היא. הדיבה שהם הוציאו היא לא על העם, ויוציאו דיבת הארץ רעה. הדיבה שהם הוציאו על פי המושג דיבה היא גם לא על הקדוש ברוך הוא, למרות שהם אומרים דברים קשים מאוד, נדבר על זה עוד מעט. אבל רשי רואה את חטאם של בני ישראל ושל המרגלים באופן ממוקד, בהוצאת הדיבה, ולא לקחו מוסר ממרים שראתה לאן מגיעים עם הוצאת דיבה. על פניו, כשאתה לומד את הפרשה, קשה לך להסתפק בכיוון הזה, ובאמת כמעט כל המפרשים לא הלכו רק במובן של דיבה. יש מי שראו כאן את הבעיה של אהבת הארץ או שנאת הארץ. יש מי שראו כאן את הבעיה של בעיית ההנהגה והמידות של המרגלים. יש מי שראו כאן, וגדולי החסידות עסקו בזה בלי סוף, את הבעיה הפנימית של חוסר הרצון של המרגלים בכלל לצאת מעולם עמוד הענן ועמוד האש, מהעולם היפה של המדבר, לעולם המעשה של ארץ ישראל. לכוח הזה לחבר בין ארץ ישראל של מעלה לארץ ישראל של מטה, כלשון גדולי החסידות. אבל איך שלא יהיה, הפסוקים מתארים דברים בלשון שלנו הרבה יותר חמורים מדיבה, סלש מדיבה על עצים ואבנים. הם אומרים מילים שקשה בכלל להקל. תוך כדי שהם מדברים, וכלב מנסה להסות את העם אל משה, אז כלב אומר, אלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה, והאנשים אשר עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. שואל המהר"ל מפראג, חז"ל הסבירו כי חזק הוא ממנו, העם חזק ממנו, לא מאיתנו. אלא העם, שם, הנפילים, בני הענק, העם הזה חזק, לא עלינו, ממנו. שואל המהר"ל, אז מדובר פה בכפירה הקשה ביותר, הכי קשה שיכולה להיות. אז אתה מתמקד עכשיו בדיבה על עצים ואבנים? מדובר בעשרת גדולי ישראל, שמובילים לפי הדברים שלנו את העם לעבודה זרה, לכפירה, לכל מה שאתם רוצים בתוך הפרשה. לבעיה עם הבנת הארץ, לקשר בין עם לארצו, לשאלות הכי יסודיות. יש לפעמים פרשות שאנחנו באמת לא מבינים מה בדיוק החטא. חטא מי מריבה. אנחנו לא מבינים איך דנים בפרופורציות בין החטא לבין העונש בהקעה בסלע. אפילו להגיד שההקעה בסלע זה כבר קביעת שיפוט. אם זה באמת היה החטא, אולי החטא היה משהו אחר. כי לא כתוב ברור, אבל כאן הבעיה היא לעשות צמצום קצת. והאמת היא שכש מעיינים בפסוקים, אז בתוך כל מה שקשה לנו על רשי, נראה שרשי אומר בסופו של דבר את הפשט כשהוא ממקד את זה בדיבה. אתם יודעים איך אני יודע? אני הולך לסוף הפרשה. בסוף פרשת המרגלים, בפרק י' ד', לא בסוף פרשת שלח, בסוף פרשת המרגלים, בפרק י' ד', בא הסיכום אחרי העונשים, אז איזה עונשים? הוציאו דיבה לעצים ואבנים, לכן מה? קשה לתאר את השאלה אפילו, לכן מה? לכן במדבר הזה יפלו פגריכם, כל העם ייכנסו יהושע וכלב 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה? ואם תמשיכו, חז"ל אומרים שהיום הזה של חטא המרגלים הוא 9 באב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. דיבה על עצים ואבנים? זה הנקודה שראית פה. בסוף הפרשה, לכאורה, השיטה הזו של רש"י מקבלת תימוכים ברורים. בפרק י' ד', מפסוק כ"ו, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, עד מתי לידע הרעה הזאת אשר הם המלינים עליי? את תלונות בני ישראל אשר הם המלינים עליי שמעתי. עד מתי לידע הרעה הזאת אשר הם המלינים עליי? רש"י מסביר פה את צורת הדיבה או את צורת הסגנון. אשר הם המלינים את ישראל להתלונן עליי. המרגלים מלינים אותם עליי. אשר הם המלינים עליי, הם מרגילים לאווירה הזאת, לדיבור הזה. אמור עליהם, חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם. זה אחרי הבקשות של משה ואחרי ההסכמה של הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, כשהוא מגלה מפורש שבעצם הוא רוצה להשמיד את העם. יותר מבעגל. דיבה על עצים ואבנים. רק מפני שהקדוש ברוך הוא נאתר למשה, הוא אומר לו, את ויומר השם סלחתי כדבריך. מפני מה? כדי שלא יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. החשק הוא באמת לומר זה דרוש להתמקד פה בדיבה על עצים ואבנים. זה יפה, אבל זה לא הסוגיה. יש כאן סוגיות מהותיות. אבל אתה ממשיך את הפסוקים. אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם, הם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. זכורה הבעיה היא מאיסת הארץ. חכו. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה. אני השם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עליי במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. ועכשיו הוא מסיים. והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, זה סיכום הפרשה. כלומר, מה האנשים עשו? הלינו את כל העדה, גרמו לכל העדה להתלונן עליי, להוציא דיבה על הארץ, זה הנושא. וימותו האנשים, ובהגדרה, אי אפשר להתווכח עם הפסוק, מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. כלומר, אני מבקש הגדרה של סיכום פסק הדין. מה הייתה הבעיה? מי האנשים? תגדיר אותם. האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. ומה הם עשו? הלינו את העדה להוציא דיבת הארץ. אז מה החטא? שהוציאו דיבת הארץ. דיבה על עצים ואבנים. אני מודה בהירור תשובה אישי בפרשה. גם אני תמיד התחלתי ברמב"ן שאומר שהחטא הוא אפס כי אז העם שהם מסיקים מסקנות, שהחטאים הם אחרים. הכיוון הזה נראה, אבל רש"י זה לא רש"י רק. רש"י אומר פסוקים, פסוקים פשוטים. אגב, לרש"י יש הגדרה מעניינת מאוד למילה דיבה, הגדרה נפלאה, בפסוק ל"ו. וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ. מסביר רשי. וכששבו מטור הארץ, הרעימו עליו את כל העידה בהוצאת דיבה, אותם אנשים וימותו. נכון? האנשים שהם מוציאי הדיבה וימותו. עכשיו הוא מגדיר את המילה דיבה. כל הוצאת דיבה, לשון חינוך דברים, לחנך לדיבורים, שמלקיחים לשונם לאדם לדבר בו. ביטוי נפלא ברשי. שמלקיחים, שמעתם פעם מילה כזאת? שמלקיחים, לוקחים, מלקחיים, מלקיחים לשונם של אדם לדבר בו. מושכים את הלשון לדבר, כולם מדברים, חייבים לדבר בו. מלקיחים, אם אתה לא מדבר, אתה לא אין. שמלקיחים לשונם של אדם לדבר בו. כמו דובב שפתי ישנים. עכשיו מאוד מעניין. אצלנו המילה דיבה היא שלילית מאוד. תראו את רשי. וישנה לטובה וישנה לרעה. אנחנו לא משתמשים בזה בעברית של היום. יש דיבה טובה. זה דובב שפתי ישנים. יש דיבה רעה. זה מוציאי דיבת הארץ רעה. וכך נאמר כאן מוציאי דיבת הארץ רעה. שיש דיבה שהיא טובה. זכורה רשי... ביקש מאיתנו ללמוד את הפשט. רשי אמר לנו, מה אתה אומר, סמיכות הפרשיות תדרוש? אוקיי, אז אני מבקש ממך כבר בתחילת הפרשה, לפני שאתה הולך לכל הכיוונים, תשים לב לסופה. זאת הגדרת החטא. אי, יש לך בעיה אם היא ההבנה של... טוב, נו, אז בוא נלמד את זה. האמת, שרשי, כדרכו, מסתמך פה על חז"ל, במשנה מפורשת. המשנה במסכת ערכין מדברת בחוב תשלומים במספר עבירות. ישנם מספר עבירות של חובת כנס בסוגיות של אונס מפתה ומוציא שם רע. מי שאנס, פיתה או הוציא שם רע על נערה בתולה. האונס, כך כתוב בתורה, שזה הדבר הנורא ביותר, משלם 50 כסף, ועונשו שלא יוכל שלך כל ימיו. זה אגב עונשו, לא עונשה, זה אם היא רוצה. כלומר, עונשו זה שזה בעל כורחו, ולא יוכל שלך כל ימיו, אבל התשלום הוא 50 כסף. אבל אם בא אדם לבית הדין, זה פרשת כי תצא בספר דברים, והוציא שם רע על מי שהוא לקח לאישה. זה כבר סיפור חדש. ואמר לו, מצאתי לביתך בתולים. לא. הוא רק הוציא שם רע. לא מצאתי לביתך בתולים. והוא הוציא שם רע. מבררים, והיה וגילו שהוא מוציא שם רע, הוא משלם 100 כסף. הוא לא אנס, הוא הוציא שם רע. אומרים חז"ל במשנה במסכת ערכין, בגמרא זה בדף ט"ו, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. העולם שלנו, אני לא בטוח היה מבין את זה. האונס הוא אונס לפי כל ההגדרות שבי דין יכול לדון אותו אחת ל-70 שנה. אתם מבינים לאיבו, לאן צריך להגיע? האומר אמר. אחרי זה הוא אומר, הרבתי איתנו, מה קראנו, די? אמר, עונשים אותו 100 כסף. עכשיו המשנה אומרת את זה אחרי שהיא אומרת, ולא משנה בכלל אם הוא הוציא שם רע, על גדולה שבכהונה או על קטנה שבישראל, נותן מאסלה. יש הרבה פעמים שאני אומר, בהגדרות הלכתיות, משפטיות, שבושת משלמים על פי המבייש ועל פי המתבייש. יש הבדל בין רמה מסוימת של בושה באדם מסוים לאדם אחר, מצבים מסוימים, נכון? נו, ובמוציא שם רע, אין הבדל. אין הבדל. זאת אומרת, הוציא אדם שם רע על קטנה שבישראל. יכול להיות שהיא אומרת דווקא סוף סוף היה לי פרסום. ממש לא רע. באמת, לא נורא כל כך. או אנס ועולה השבי ישראל. אז על האונס 50 כסף ומוציא שם רע 100 כסף. פסוקים מפורשים. רק המשנה עשתה מהפסוקים סיכום. נמצא, אומר בפיו, חמור מן העושה מעשה. כלל גדול בחיים, האומר חמור מן העושה. שכן מצינו, אומרת המשנה, שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא הלשון הרע, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים. אצלנו בפרשה כתוב וינסו אותי זה 10 פעמים, ולכן עד כאן יותר אני לא מוכן. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים, ואז אני לא מבין את המשנה. אז לא כתוב שלא נחתם גזר דינם אלא על לשון הרע. יכול להיות שעל הסיכום של 10, איך הגעתם למסקנה הזאת? אתם מבינים את הבעיה בלשון של המשנה? המשנה אומרת לו, נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, כלומר לא רק בעניין המרגלים. על מה נחתם גזר הדין שהם ימותו במדבר כמו שנקבע? מבינים חז"ל במשנה לא על סיכום העשרה, אלא על העשירי בפני עצמו. הגמרא שואלת את השאלה מיד, וכן מצינו שלא נחתם גזר דין ממאי? גמרא בערכים תתוו, דילמה שמה אולי דאקתי לא מלאה שעתן. אולי לא נחתם גזר דינם כי עוד לא גדשה השעה, ועכשיו בחטא העשירי גדשה השעה. דאמר רב אמנונה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא שעתו. וככה הבנו, וינסו אותי זה 10 פעמים, הגענו לעשירי. אמר ריש לקיש, לא הבנת את הפסוק נכון. אמר קרא עוד פעם את הפסוק, וינסו אותי זה 10 פעמים, על זה נתחתן גזר דין. המילה זה היא המילה שמעניינת את חז"ל פה. ואגב, מעניין מאוד, אנחנו נחזור עוד רגע לגמרא הזאת, הרמב״ם בהלכות דעות עוסק בסוגיה הזאת של לשון הרע. לשון הרע, הלבנת פנים וכו' וכו' וכו'. הוא לא עוסק בעניין חטא המרגלים, הוא לא עוסק שם בפרשנות המקרא. והרמב״ם כותב כך, כל אלו אחרי שהוא מתאר הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם, וכל שכן להישב עמהם ולשמוע דבריהם. אסור לשמוע דבריהם, גם לצורך חשוב מאוד. ואז הוא אומר כך, זה מה שכתוב פה עכשיו, זה רמב"ם מוזר. הרי הוא מדבר בהלכות דעות על דיני לשון הרע. יש פעמים שהרמב"ם, השתמשנו כמה פעמים בביטוי הזה, עולה על מוקשים בהתנדבות. למשל, איזה סוגיה יותר קשה מהוויכוח בין שמעון ללוי ליעקב? בא הרמב"ם מהלכות מלכים ואומר, וזה מה שהתכוונו שמעון ולוי. בשביל מה אתה מסתבך? הרי זה לא המקצוע שלך עכשיו. תעזוב, זה בפירוש תעסוק. פה עכשיו חייבים להגיד שאתה חולק על בשביל מה? הרמב״ם ככה לא מפחד ורוצה לפעמים לעלות על מוקשים. תשמעו מה הוא מסכם פה בהלכה. ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, והוא מוסיף מילה, אלא הלשון הרע בלבד. המילה הזאת היא של הרמב״ם. כלומר, אל תתבלבלו. חטא העגל, אפשר לחיות עם זה. בסדר, חטא העגל. ים סוף. לא. אבל דיבה על עצים ואבנים? להגיד שהעצים ואבנים... זה? עד כאן. הגיוני מאוד. לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר אלא הלשון הרע בלבד. ואל תבין שהעשר פעמים זה סך שגרם לזה. אלא זה החטא. המהר"ל אגב אומר משפט שאני עוד אחזור אליו בהמשך. אני רוצה קודם כל להיכנס לכאן. אומר המהר"ל, עד שאתה מדבר על לשון הרע שהם דיברו על העצים והאבנים, את השאלה הזכרתי, אבל לא ענינו עליה. עד שאתה מזכיר את הלשון הרע בעצים ואבנים, עזוב את חטא העגל, עזוב חטאים אחרים. בתוך הפרשה הזאת, אתה רוצה כבר לדבר על לשונם, אז תדבר על מה שהמרגלים אמרו, כי חזק הוא ממנו. הם אמרו לפני כל העם את דבר הכפירה הנורא ביותר. הם נשלחו לחזק את העם. אתם מסבירים תמיד שהחטא הוא שהם לא חיזקו את העם וצריך לחזק. מה הצירה? העצים והאבנים שהם דיברו או שהם אמרו? שאלה טובה, לא? אז כבר תגיד שזה הלשון הרע. שמו את המהר"ל. אומר המהר"ל בנתיב הלשון. זה לא יאמין. מה שהם אמרו כי חזק הוא ממנו... לא נורא. זה כפירה. חמור מאוד. תשמעו את ההגדרה. זאת בעיה ביראת שמיים. זה הפיך. אבל לדבר על עצים ואבנים שלא יכולים לענות? זה לשון הרע. אתם שומעים? זה שהמרגלים אומרים לעם שלם, אמר נבל בליבו אין אלוהים בארץ. אתם מגינים את המשבר? זה לא לשון הרע, הוא מסביר. זה אומץ. הם אומרים דוגרי, אז זה התמודדות עם כפירה. בעיה חמורה מאוד. נדון אחרי זה בסוגיות של יראת שמיים. לזה יש תקנה. אבל להשתמש בלשון שלך כדי לפגוע באבן? למה? כי היא אבן, היא לא יכולה לענות, אה? על זה נחתם דינם. וזה רש"י פותח את הפרשה, וזה רש"י מסיים אותה. רש"י מראה לנו שזה הפסוקים, לא יעזור לאף אחד. גם הוא ידע את כל האפשרויות של הרמב"ן והברבנל וכל החסידים, הוא ידע את הכל. חותם לכם, ידע אישי חינם, רש"י ידע הכל. מה לעשות? חוסיד של רש"י, חסיד שוטה של רש"י, מה אני יכול לעשות? הכל הוא ידע. והוא בחר להגיד איזו סמיכות שנראה דרוש שהיא פשט הפשוטים. אבל עכשיו מתחילה השאלה, אז מה זה הפשט פה באמת? ואיך באמת הדיבה הזו על עצים ואבנים מביאה לאן שהיא מביאה? ועל מה נחתם דינם? אני אחזור עוד מעט לחטא המרגלים. אני רוצה ברשותכם לחלק את הדברים לשניים. חלק ראשון קצר מאוד. להמשיך שם באותה גמרא. איך היא מתייחסת למושג הזה של לשון הרע? כי אני סבור שהחשיבות של זה היא כל כך גדולה. ואנחנו כל כך צריכים בזה חיזוק כל שנייה מחדש. אז אני רוצה לעסוק בזה לרגע כאילו אנחנו לא בחטא המרגלים. אבל רגע אחד קצר, ואז לחזור מיד לאיך זה בעצם הבסיס שרש"י זועק לנו, תראו זה הפשט שיכול להביא לכל הטרגדיות שבאות בעקבות חטא המרגלים. תשעה באב, פתאום אתה חושב לעצמך, חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, ואולי לא לחינם. כלומר, לא רק בית שני חרב באבון לשון הרע ושנאת חינם, אלא עצם התשעה באב מתחיל מזה. כי תמיד עשינו חלוקה. בתשעה באב מעשו בארץ חמדה. זו בעיה ציונית. אחרי זה יש בעיה דתית בבית ראשון. זה טוב, זה מחולק יפה לפקולטות, למחלקות. יש בעיה דתית בעבודה הזאת. אחרי זה יש בעיה חברתית. בבית שני, אחרי זה יש בעיה כלכלית, אני לא זוכר את ההמשך. ואולי יש בעיה אחת, מוציא דיבה הוא כסיל, והדיבה מתבטאת בדיבה על עצים ואבנים, ומשם באים לחורבן הבית הראשון ולחורבן הבית השני ולכל מה שבאים. אולי מזה שאנחנו לא מבינים עד כמה זה מהותי, אולי זה בעצם הבסיס של החטא. אני סיפרתי פה לא מזמן, אני לא זוכר בפורום קטן שישבנו. נדמה לי שזה היה בשבת ל"ג בעומר. ל"ג בעומר היה מוצאי שבת, נכון? וישבנו ככה, משפחה, בסעודת שבת בבית. נכדתנו ישבה על ברכי. והחבר'ה התחילו לשיר, אמר רבי עקיבא. חשרו בדוויקות. את הניגון היפה, אמר רב עקיבא, אמר רב עקיבא, אשריכם ישראל, מכירים? כבר בא לשיר אותו אפילו, באמת ניגון, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? והיא נורא רצתה להשתלב, נעמי, נורא רצתה להשתלב. אז היא שרה, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת חכה כמוך, חכה, היא לא, שלי, 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 המילים עוד קצת התבלבלו, אבל וזה דווקא השתלב יפה. ושאלתי את עצמי אז שאלה שלא עוזבת אותי. יש למישהו הסבר מוזיקלי ללמה ואהבת לרעך כמוך זה לחן של ילדים בני שלוש, ואשריכם, אשריכם, זה רציני? או שזה רק בעיה שאני הרגשתי? למה זה נשמע לחן של טמבלים? וזה דביקות. יום כיפר, זה אשריכם, אני אשאר כך. אבל אם אני אתחיל לשיר, אמר רבי עקיבא, עוד לא נוצר לחן. אני אגב קורא לזה כבר. זה רק מקרי, כלומר סתם הרגשתי על הברכיים כך, או שזה שווה להתעסק בזה לרגע. המסקנה הפשוטה שהאומר בפיו חמור מן העושה מעשה. מובנת לנו בעולם שלנו? שהאומר בפיו אנוש מאה כסף, על קטנה ועל גדולה ואותו דבר, והעושה מעשה חצי. זה מובן לנו? או שבסופו של דבר זה פלקטים. יותר יפים, פחות יפים. ואולי אם אותו הלילה תשעה באב היה, ועדיין תשעה באב קיים, כי אנחנו עדיין צריכים ללמוד איך, אז אולי הבעיה היא שאין לחן לבאהבת לרעך כמוך. ויש לחן לאשריכם ישראל. אולי משהו בסיסי, שהקושי שבו הוא שהוא פשוט מדי פשוט. זה נורא מעצבן שדבר הוא כל כך פשוט. הגמרא אומרת במסכת ערכין על המשנה הזאת רק כמה מהמושגים. אני מחלק את הדברים כפי שאמרתי ברשותכם לשני חלקים. החלק הראשון כמה מושגים על המושג פשוט של לשון הרע. ואחר כך חזרה לחטא המרגלים, לדור המדבר. אני רוצה לעצמי גם להוסיף אולי, לפני שיכנס לחלקים הללו, עוד שתי שאלות בסוגיית המרגלים. בספר דברים חוזר משה רבינו על כל סיפור המרגלים בפרשת דברים. הוא חוזר על כל סיפור המרגלים לדור של הנכנסים לארץ. ומתחדשים שם כמה דברים. שניים מהם אני רוצה להגיד עכשיו. אחד, מחזק את הקושייה איך הפכו פה את הדיבה לעניין. איך הפכו, זאת אומרת, הפסוקים. בספר דברים, משה רבינו מדבר על חטא המרגלים, ולא מזכיר את המילים דיבת הארץ. בכל הסיפור. לא מוזכרות המילים דיבת הארץ. כתוב שם בדבר הזה, אינכם מאמינים באשם אלוקיכם, עד אנה ינעצוני, מקללים אותי, מדובר על הכפירה, מדובר על המאיסה בארץ. לא מדובר על הדיבה, על העצים ועל האבנים. למה בדברים הוא לא מזכיר את זה? אם זו הסוגיה, אז למה משה רבינו לא מזכיר את זה בדברים? זה לא משנה את זה שבשלח זה קיים ורשי צודק בהגדרת הפרשה. אבל למה בדברים משה לא מזכיר את זה? שאלה שנייה בעקבות החזרה של משה רבינו בספר דברים, היא שאלה שכל המפרשים עסקו בה, ואם דרכנו נכונה, אני חושב שיתחדש בה בהמשך של הדברים, בהמשך עולם עצום. משה רבינו אומר בספר דברים בשלב מסוים, כשהוא מתאר את כל הסיפור, בסופו הוא אומר את המילים הבאות, גם בי התענף השם בגללכם. לאמור, גם אתה לא תבוא שם. זה בפרק א' בדברים, פסוק למד ז', לא חשוב רק אם יש למישהו לפנים. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם. אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל. זה מופיע כחלק ממה שקרה בעקבות חטא המרגלים. והקושי הוא הרי ידוע ועצום. בשום מקום זה לא כתוב. למה משה רבינו לא זוכה להיכנס לארץ בעקבות איזה חטא? מי מריבה. אז למה הוא אומר את זה פה? עסוקים בזה רבים מהמפרשים. שזה דברים ארוכים באברבנל, הרמב"ן מדבר על זה, הכלי יקר מדבר על זה, אחרים. והדברים קשים. המפרשים מתקשים בזה. הבסיס הוא שהאברבנל אומר, מסתבר שבחטא המרגלים כאילו נפתח העניין, ובחטא מי מריבה זה הוחלט. אבל שתבינו רק את ההפרש, חטא המרגלים הוא תחילת ימי המדבר. זה חטא מי מריבה הוא חודש ניסן, 11 חודשים לפני פטירתו של משה רבינו. ובשנה ה-40. אז מה פירוש? כלומר, אז זאת אומרת שבעצם, ומה משה רבינו השם בחטא המרגלים? מה זה גם בי התענף השם בגללכם לאמור? זאת שאלה מוכרת, שלעניות דעתי, עיון שלנו בפרשה בעקבות רש"י, מסע בעקבות הפשט. עיון שלנו בפרשה אולי גם ילמד אותנו הבנה חדשה לגמרי, לא רק בהבנת מי מריבה, אלא בהבנת כל ספר במדבר ומגמתו. אבל לפני כן, רגע אחד של אותה גמרא בערכין על מה זה לשון הרע. הגמרא אומרת פה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע. מנלן, מניין, ממרגלים. ומה מוציא שם רע על עצים ואבנים? כך. המוציא שם רע על חברו. על אחת כמה וכמה. שואלת הגמרא את כל השאלות שדיברנו. תשימו לב פשוט איך זה מופיע בסוגיה. ממאי? למה אתה מנתח כך את הפרשה? דילמה, אולי, משום דרבי חנינא בר פפא, דאמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, לכתיב כי חזק הוא ממנו. אל תקרא כי חזק הוא ממנו, אלא ממנו כביכול, בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם. אלא אמר רבא, אמר ריש לקיש, אמר קרב, הימותו האנשים, מוציאי דיבת הארץ רעה על דיבת הארץ שהוציאו. הם עברו את כל מה שעברנו עכשיו. אז ברור שזה הפשט. אז רש"י והרמב״ם הכריעו שזה הפשט. אחרי זה אומרת הגמרא, תניא אמר רבי יהודה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא. 2 בים, 2 במן, 2 במן, 2 בים, 2 במים, 2 במן, 2 בסלב, 1 בעגל, ואחת במדבר פרן. ומפרטים דברים הכי קשים שיש. וימרו על ים בים סוף, קטני אמונה, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, והיה רבעה ממשה, חילול שבת, אל תותירו, ויצאו מן העם ללקוט, סיר הבשר, קברות התאווה, חטא העגל, ועל מה נגזר דינם? חטא המרגלים. ממשיכה הגמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה. מה ידכתיב, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון. כל איבריו של אדם מבחוץ. ואתה מבפנים. עליך אני שומר. ולא עוד אלא שהיקפתי לך שתי חומות. אחת של עצם ואחת של בשר. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואני שואל כאילו, אבל כל מי שאומר כי חזק הוא ממנו כפר בעיקר, לא כאילו. אז למה אתה בונה על זה? ואמר יש לקיש, מה ידכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש? ואין יתרון לבעל הלשון. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם לסיכום עבודתו בחיים פה בתור נחש. וכי מה יתרון לבעל הלשון? קיבלתי מזה הרבה רייטינג, אבל מה בעצם יצא לי נכון? אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן. אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. תחליטו, או הוא או אני. איך אמר המהר"ל? יראת שמיים. זה ויכוח מעניין. לשון הרע, אנחנו פשוט לא יכולים, צריך להחליט ביני לבינו. יחד שנינו לא פה. אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גהינום. תשמעו. אני עליו מלמעלה, ואתה עליו מלמטה, נדוננו. שמעתם ביטוי? כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, בוא נלך עליו, אני מלמעלה, אתה מלמטה. אתם יודעים מה כתוב פה במילים הפוכות? אני לבד לא יכול. תעזור לי. אני יכול עם כופרים, אני יכול עם חוטאים בעגל, אבל המספר לשון הרע, תעשה טובה, תעזור. אני מלמעלה לבד, הוא יברח. הוא יגיד עליי לשון הרע. אתה חייב לתפוס מלמטה. סנדיץ'. אי אפשר אם לא שנינו. תשמעו משפט. אמר רבי חמא ורבי חנינה. מה תקנתו של מספרי לשון הרע? מה תקנתם? תשמעו את המשפט עד סופו. אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר, מרפא לשון עץ חיים. המרפא ללשון הוא עץ החיים, ואין לשון אלא לשון הרע, שנאמר, חץ שחוט לשונם, ואין עץ אלא תורה, שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. ואם עם הארץ הוא לא יודע לעסוק בתורה, ישפיל דעתו, יתחיל לעסוק בענווה. רבי אחא ברבי חנינה אומר, תשמעו, עכשיו זה מתחיל, זאת התקנה? סיפר, אין לו תקנה. לכל יש תקנה, לא למי שמספר לשון הרע. שכבר קראתו דוד ברוח הקודש, שנאמר יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. מה אתה מחפש תקנה למי שמספר לשון הרע? אין לו תקנה. אין קבורתו, זה תקנתו, אין לו תקנה. מה אתה מדבר בכלל? תקנה יש לדברים לא חמורים, לעבודה זרה, לגילוי עריות, לשפיכות דמים. למספר לשון הרע? איך יכול להיות תקנה? נחרט. אז מה אמרת בכל זאת? אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע? ובכל זאת רוצה לחיות פה בעולם הזה? אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה? אז מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע? ועל זה אמרו, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ ישפיל דעתו. ככה גמרא ממשיכה וממשיכה. סוף היא אומרת עוד משפט אחד, וזה אני עומד. אמר רבי חמא ורבי חנינה, אחרי שהיא מתארת שהלשון הורגת, מוות וחיים ביד הלשון, הורגת את המספר, הורגת את המקבל, והורגת את זה שמספרים עליו. חץ משולשת היא נקראת כאן, חרב משולשת. אמר רבי חמא ורבי חנינה, מהי דכתיב מוות וחיים ביד לשון? זה הציטוט האחרון. וכי יש יד ללשון? פסוק במשלי, מוות וחיים ביד לשון. וכי יש יד ללשון? לומר לך, מה יד ממיתה? אף לשון ממיתה. כלומר, אם כך, מה יד? אמרת שהיא ממיתה. אינה ממיתה אלא בסמוך לה. כלומר, יד יכולה להרוג מה שהיא יכולה להגיע אליו. אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה? תלמוד לומר, חץ שחוט לשונם. חץ. יד עם חץ. מה חץ עד 40 ו-50 אמה? אף לשון עד 40 ו-50 אמה? לחץ יש גבול. תלמוד לומר, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. 40 ו-50 אמה? גלובוס פה ולמעלה. זה ממית כמו יד, חודר כמו חץ, ואין לו גבולות. וכי מאחר דכתיב שתו בשמיים פיהם, חץ שחוט לשונם, למה לי? כבר אמרת שתו בשמיים פיהם, כלומר הפה שלהם הורס את השמיים. הפה הורס את איכות הסביבה. הפה, אי אפשר לחיות. אז מה אתה אומר לי חץ? זה כלום. הקמה שמלן. דקטיל כחץ. הורס את הסביבה, אז אתה הולך לטפל באוזון. אתה שולח את זה לאיכות הסביבה עם ניילון. לא, 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 לא. זה שייך לרצח. וכי מאחר דכתיב חץ שחוט לשונם, מוות וחיים ביד לשון, למה לי? כבר כתוב, אז מה אני צריך את הפסוק הזה? לכברה בה דאמר רבה. דבאי חיים, תשמעו את הביטוי מוות וחיים ביד לשון. זה לא בא לתאר שהלשון יכולה להמית ולהחיות. זה בא להגיד משפט אחר לגמרי. מי שרוצה לחיות, בלישני. מי שמחפש את החיים, זה נמצא בלשון. דבאי מיתה, מי שרוצה מוות, בלישני. זאת הגמרא, היא ממשיכה וממשיכה ומתארת את זה יותר ויותר ויותר, ולא היה דור, אני חושב, שלא נעמד מישהו עד בדור האחרון החפץ חיים, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, ואמר, עד מתי זה יהיה פלקטים? עד מתי לא נבין שזה תשעה באב, וזה בית ראשון ושני, ושזה הכל, ושזה יד וחץ ושמיים, כמה עוד צריך? אבל דווקא מתוך זה באמת אני רוצה להבין מה פשט. הרי באמת נראה לנו כשאנחנו עוסקים בפרשת המרגלים שיש כאן דברים אחרים. זה נראה דרשה יפה על שמירת הלשון. מה לעשות? אנחנו כנראה מקולקלים מדי מכדי להפוך את זה לבאמת הכל. או בעברית אחרת, איך באמת זה הבסיס של הכל? כאן אני מבקש להיכנס חזרה לחטא המרגלים, חזרה לדור המדבר, ולהבנה של כל עניין הלשון שדיברנו עליה. האמת היא ש... מה זה טוב? האמת היא ש... צריך לחזור לספר במדבר מתחילתו כדי להבין את הסוגיה. אתם יודעים שישנם מן הראשונים שקראו לחומש שלנו לא חומש במדבר, אלא חומש וידבר. והם קראו לו חומש וידבר כי זאת המילה הפותחת את הספר. כמו בראשית, את בראשית, ודברים, אלה הדברים, אבל דברים את דברים, ושמות את שמות, וויקרא את ויקרא, חוץ מהשם חומש הפקודים, קראו לו חומש וידבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באחד לחודש השני, באוהל מועד, באחד לחודש השני. והאמת שכשעוברים קצת על חומש במדבר, יכולים אולי להתייחס לבעיה שחזל צריכים להתמודד איתה, גם אם הם פרשו את הפסוק וינסו אותי זה 10 פעמים, לא כצירוף כל העשרה, אלא כבפני עצמו. אבל בכל זאת הפסוק אמר וינסו אותי זה 10 פעמים. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין כל מה שהתרחש עד עכשיו לבין הניסיון העשירי. גם אם הגזר דין לא נחתם בגלל הצירוף של הכל, אבל משהו פה, זה כן עשירי לכל מה שהיה. יש איזושהי התייחסות בין כל הדברים הקודמים. כל חומש במדבר עוסק בגילויו של כוח הדיבור. התוצאה של חומש במדבר היא חומש הדברים. חומש במדבר עוסק בכוחו של הדיבור, מי הכוח של דבר השם אל משה, ודבר משה אל השם ואל העם ואל ישראל, וממש עד לסוף, עד לכוח של הדיבור שצריך להפר בנדרי אב וביתו, איש ואשתו, לאורך כל הדרך של הדיבורים. גם חטא מי מריבה שמופיע בסוף ימיו של משה, הוא בסופו של דבר חטא שקשור לדיבור. איך שלא תהפוך את מי מריבה? האם במקום לדבר היכו? האם דיבר משה מה שלא צריך היה לדבר? הדיבור הוא הנושא של חטא מי מריבה. חטא הדיבור ובעיית הדיבור היא הבעיה החורזת לא רק את כל ספר במדבר, אלא היא הבעיה שחורזת את כל רבדי החברה. כולם חוטאים בדיבור. כל אחד לפי מקומו ורמתו. בגין חטא הדיבור של מרים אנחנו עוצרים את הסדר ונעצרים בחצירות לשבעה ימים. מרים ואהרון מדברים במשה. עשרה גדולי ישראל מדברים על עצים ואבנים. קורח ועדתו מדברים. הסיפור האחרון הניסי של ספר במדבר הוא נחש הנחושת. חטאנו להשם כי דיברנו בהשם ובך. כל ספר במדבר הוא ספר בירור ערך הדיבור. ונקודת השיא שלו היא בדיבורים על עצים ואבנים. זה כל כך הפוך מהעולם שאנחנו רגילים אליו, שצריך ללמוד את זה מההתחלה. זאת מהפכת עולם. ישנו סיפור מפורסם, שכולם מכירים אותו, אני חושב, על אותו רוכל שסבב בשוק, סבב בשוק, יש שם כמה אפשרויות, והיה מכריז מי רוצה חיים, מי רוצה חיים, יש לו סתם חיים למכור. ויצא רבי ינאי, שמע את ההכרזות האלה מהשוק, התפעל, הגיע אליו, והוא אמר לו, יש לי סם חיים. שאל אותו, מה סם החיים שלך? והוא אמר לו, כתוב מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. רבי ינאי הלך והאכילו והשקהו, נתן לו שישה סלעים, כתוב שם במדרש, וביתו של רבי ינאי ניגשת אליו ואומרת לו, אבא, אפשר להבין את ההתפעלות? לא היית יודע פסוק זה? זה מהפסוקים שלמדנו בגן, שרים אותו, הוא יפה, מה התלהבת עכשיו? זה יפה מאוד, אבל מה קרה? אמר לה, הן, ידעתי. אלא שבא זה הרוכל וביררו. אני ידעתי. עכשיו הוא בירר לי מה זה. גרסה אחרת בגמרא כתוב, ששאלו את התנא שיצא לשמוע את זה בשוק, מה התלהבת? אז הוא אמר, כל כך פשוט מקרא זה, ולא הייתי יודע עד כמה הוא פשוט. מה הוא בירר? הוא אמר את הפסוקים, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. מה הוא אמר? אגב, בהמשך לאותם פסוקים, אני מיד אחזור למה הוא אמר, חזרנו אומרים משהו שחשוב לתת עליו את הדעת, הוא יפתח לנו פתח להבנת חטא מרגלים בהמשך. חזרנו אומרים, הרי המשך הפסוקים זה נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אם חזל, שמה יאמר האדם, הועיל ונצרתי לשוני מרע, אלך ואגרה בשינה. עכשיו אפשר ללכת לישון. הרי אני נצרתי לשוני מרע. זאת אומרת, יש, הכל מסודר, התחייבו לי שנצור לשונך, מי האיש שחפץ חיים? יש התחייבות, נחכה עד שהשעון, הכל מסודר. תלמוד אמר, סור מרע ועשה טוב. אין טוב אלא תורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. זאת אומרת, הנצור לשונך מרע הוא נצירה, הוא שמירה, הוא היסוד של הכל. אבל עכשיו, תעשה. נצירת הלשון היא נצירת לשון. ועכשיו, מתוך נצירת הלשון, עשה טוב. צריך גם לקרוא את זה אחרת. בלי נצירת הלשון, אל תתחיל לעשות טוב. כי זה על גחלים רעים. אל תעשה כלום. אתה לא בריא, אתה מדבק, אתה מסכן את האוויר. המהר"ל מפראג בנתיבות עולם, בנתיב מאוד מיוחד, שהוא עוסק בעומקים בלתי רגילים, מאוד כדאי לראות אותו, נתיב השלום, נתיב הלשון, סליחה. ננתח מה בירר הרוכל לרבי ינאי. והוא אומר כך, אבל יש לך לדעת, כי מה שבירר לו הפסוק הזה, אתם שומעים את הביטוי בירר לו, כאילו עכשיו התברר לי, כי הלשון הוא החיים לאדם. אף כי תמצא כי דברים הרבה השומר אותם הם חיים לאדם. פרוש הלשון היא החיים לאדם. תלוי, עכשיו אני צריך את הידיים, עכשיו את הרגליים, עכשיו את הלב, הלב זה לא החיים לאדם. מה פירוש הביטוי הלשון זה החיים? מכל מקום אין דבר כמו הלשון שוודאי הוא חיים לאדם. הוא רוצה להסביר. ולפיכך היה הרוכל מכריז מן באי סם חיים. סם חיים זו רפואה, זו רטייה, זו תחבושת. וזה כי הסם יש לו דבר זה שהאדם הוא מניח הסם על גופו ממש. והרטייה הזאת, אני בכוונה קורא את לשון המהר"ל, כי היא מדהימה וממנה אנחנו נתחיל את הכל. והרטייה הזאת, התחבושת, עם הסם, חייבת להיות קשורה עליו לגמרי. כלומר, מצד אחד, זה לא הוא. זה תחבושת. מצד שני, אם זה לא קשור אליו ממש, זה לא מרפא. שהרפואה שאינו עליו לגמרי, אינו מרפא כל כך, כמו הדבר שהוא מונח עליו ממש. הוא אומר את זה יותר עדין. אם זה רופף, זה יעזור לך באופן רופף. ורופף לא טוב. נצור. נצור. חשבתם אגב פעם, אנחנו נחזור לזה ובזה נעמוד בהמשך, חשבתם פעם שבזה אנחנו מסיימים את התפילה שלנו כל יום ויום, שלוש פעמים? מסיימים את התפילה, 19 ברכות, עוסקים בכל. מה לא מבקשים? רפואה וברכה ושנים וגאולה ומה לא מבקשים? וכשמסיימים כבר, הופכים את הפסוק. מה ביקש ממך הקדוש ברוך הוא? תנצור אתה לשונך. מה אני עושה בסוף התפילה? אלוקיי, בוא נעשה החלפות. נצור לשוני. מירה. ושפתיך מדבר, ושפתיים מדבר, מירמה. פותחים בשפתיים ושונים. ושפתיים מדבר, מירמה. ולמקללי נפשי תידום, ונפשי כאפר לכל תהיה. איזה מין תפילה זאת? אני לא נכנס, אני רק זורק עכשיו, אנחנו נגיע. מה, להיות אפר? מה? פתח ליבי בתורתך, כלומר, אל תעשה את זה לפני נצור לשוני מרע. כי זאת תהיה תורה עם חיידקים, רעים, רעים, רעים. כמה יותר תורה יהיו יותר חיידקים? זה לא יעזור לך. מהי תקנתי? אין לו תקנה. אלא מהי תקנתי? דלא לימר לשון הרע. פתח ליבי בתורתך, ובמצוותיך, ולפני כן נצור... מי דיבר על זה ב-18? ומדהים, יוני אומר, פותחים בהשם שפתיי תפתח, וחותמים בשפתיי מדבר מרמה, פתח ליבי בתורתך, ובמצוותיך תרדוף נפשי, ואז כל החושבים עליי רעה מהרה אפר עצתם. לא אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה שאתה תעשה את זה. וקלקל מה חשבתם, ומה אתה? ואני אעשה. ומה אני יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענן. אתם חושבים שהפשט למען יחלצון ידידיך זה למען יחלצו מהמיצר? יכול להיות. ואני סבור שלמען יחלצון ידידיך זה למען יהפכו ידידיך להיות חלוצים. ולא יצטרכו להיות גמורים. בגלל כל מה שהיה לפני. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך ואמין. נצירת לשון, זה ביטוי מופלא, נצירת לשון, ואני לא יכול לבד, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לי זה. נצירה.